שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של העסקת רוח ממללה. אב ובן משוחחים על פרשת השבוע בדרך של הצדיק רב אושר פרוינד. בשיחה שנתן לחברים בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים, אמר רב אושר, אבל קינדר, מה עושה השוורציור, היצר הרע? הוא שובר אותנו ועושה בינינו פירוד. ובגלל זה אנו שקועים בגלות כל השנים הללו. לכן עשו מאיתנו סבון. בגלל זה אנו נמצאים בגלות. בגלל זה נשפך מאיתנו דם. כדי שכל הפחדים יתהפכו לפחד יצחק. ובגלל שהגאולה מאוד קרובה, ואין לנו מושג כמה היא קרובה, הריבונו של עולם הביא אותנו לכזה מצב, לכזה פחד. וכשאנו נזכה רגע אחד לעשות תשובה באמת, דהיינו, שיש שבט אחים גם יחד, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם, אז מיד יהיה לנו הגאולה, כי הגאולה כבר עומדת בפתח. מלמד אותנו רב אושר, והוא חוזר על זה בשיחות רבות, הגאולה תלויה באחדות, וסיבת הגלות ואריכות הגלות, זה הפירוד והמחלוקת. אנחנו נמצאים בפרשת שבוע, לקראת פרשת ויגש, ובשבוע שעבר סיימנו את פרשת מקץ בשיא המתח של המפגש של האחים עם יוסף, ובאמת אנחנו בשאלה האם תהיה פה מחילה, האם תהיה סליחה. ואנחנו כל שנה מקווים ומחכים לויגש הזה. ועכשיו, במציאות שלנו, אנחנו מבינים כמה אנחנו זקוקים לויגש, כמה אנחנו זקוקים לקרבה הזאת, כמה זה מקור הכוח שלנו, כמה כרגע המלחמה הארורה הזאת שנכפתה עלינו, מלחימה אותנו ומחברת אותנו ומאחדת אותנו. אבל אנחנו רוצים לעסוק פה, ועסקנו פה גם בפרקים הקודמים, במה שכינינו צער גלגול מחילות. כלומר, גלגולי המחילה, או יותר נכון, כפי שנראה, גלגולי אי המחילה, והצער שהתגלגל בגלגולי הדורות והגלויות שלנו, ונקשר באמת לאותה אי מחילה, שיוסף, שאמנם אותיות שמו פיוס, לא התפייס ולא מחה לגמרי לאחים. בפרק הזה אנחנו נראה גם פן נוסף, שחידש לנו אחד החסידים, ואמר בשם רב אושר, ונרחיב על זה בהמשך, שיש פה גם את הצד של האחים שלא יקעו על חטא לגמרי. ומצד אחד לא מקים על חטא לגמרי, ומצד שני, כמה פנים לפנים אולי, אין מחילה גמורה ואין מחילה שלמה. שימו לב לשאלה הזאת על המחילה הגמורה, או הקהל חטא לגמרי. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא כמוס, שהוא פנימי, מחילה, הקהל חטא, אלו דברים אישיים פנימיים, לכן אולי רב אושר קרא לזה תשובה, שתשובה היא שבט אחים גם יחד. זאת אומרת, כדי להיות באחדות, קודם כל אדם עושה חשבון נפש עם עצמו ועושה תשובה. אי אפשר להגיע לשבט אחים גם יחד בלי תשובה של היחיד. וזה דבר שהוא כמוס, ככה גם אומר רבנו בחיי, שמסביר למה עשרת הרוגי מלכות הם אלה שנהנשו מאבון מכירת יוסף ולא האחים. הוא גם אומר בעצם שלא הייתה מכילה שלמה של יוסף, אבל בגלל שזה היה משהו שהוא כמוס, אז גם העונש היה צריך להיות כמוס, ולכן חיכה כמה דורות עד שיכל להיפקד האבון הזה אצל עשרת הרוגי מלכות ולא אצל האחים. באמת אנחנו רוצים לחבר את הדברים למציאות שלנו, ולשאול האם כל אחד לעשות את החשבון נפש הזה, את התשובה הזאת, לשאול את עצמנו מה השם רוצה מאיתנו, והאם אנחנו באמת מפויסים, מפייסים, מתפייסים, האם אנחנו באמת מוכנים להכיר גם שלנו, באבל השמים אנחנו, אבל לא רק לקחת חלק מהאשמה, ולהגיד, טוב, יש אבל חלק יותר גדול של אשמה אצל השני. אני קצת אשם, אבל הוא יותר אשם. האם אני יכול באמת לקחת אחריות על המציאות, ולהגיד, זה תלוי בי. זה תלוי בעבודה שאני עושה. זה תלוי באור שאני מביא לעולם. זה תלוי באיפוק שלי עכשיו. זה תלוי ביכולת שלי להכיר את התלות שלי בבורא, שאני תלוי ברחמיו, ולפעול על פי זה עכשיו. מתוך זה לקום לתפילה, לזעוק, שהשם יציל אותי, שהשם יגאל את עצמו. כי כשאני לא מוכל לגמרי, סימן שאני מחזיק משהו שקרה לי. ואז אני לא 100% מופקר לבורא. יש אותי שקרה לי משהו. אבל אתה לא באמת אומר, אלוקים חשבה לטובה, יוסף, אם אתה לא מוכל לגמרי. וכמובן אני מתכוון למשה, לי, הבחינת היוספית הזאת שמופיעה אצלי, איפה שאני לא יכול לגמרי למחול, ואני מחזיק שהוא עשה לי ככה, והוא עשה לי ככה, ועל פניו יכול להיות שגם נראה שאני מוכל ולא כועס. אל תדעו לכם, יש בליבי עליכם, וצריך להקות על חטא על הדבר הזה. וכדי להקות על חטא, רב אושר מלמד אותנו, זה חטאתי נגדי תמיד. זה לא חד פעם יקטתי על חטא וזהו, אלא זה לחיות שאני אעשה את זה שוב בפעם הבאה, לולי הרחמים של הבורא. ואז אני כבר לא נמצא במאבק מול השני, אני מבין המאבק שזה אני, שאני רק אזכור שאני תלוי ברחמים של הבורא. והדבר הזה נקרא תשובה לפי רב אושר, וזה מוביל לי ושבת אחים גם יחד. אבא, אני אשמח שאתה תחבר אותנו בדרך שלך, תוביל אותנו את המהלך הזה בפרשת שבוע בדרך של רב אושר, לנסות להעיר לנו איך בדרך של רב אושר אפשר להבין את העניין הזה של אי הפיוס, אי המכילה השלמה, ותוביל אותנו איך אתה קורא את האירועים האלה, את המפגש של יוסף ויהודה, מה שמתחולל בליבם, המכילה והקהל חטא, ותנסה לחבר אותנו גם למצב שלנו, לסיפור של הפיוס העכשווי שלנו, והיא המכילה אולי השלמה שאנחנו מצויים בה. ומה אפשר לקחת מהסיפורים האלה, מהתורה, לחיינו אנו, למצב שלנו עכשיו, כדי לפעול נכון, כדי לחיות בדרך. אבא.
מושיק, המפגש המרתק, המרגש, ההיסטורי, הקריטי, המשנה מציאות בין יהודה ויוסף, למעשה הוא כל כך חזק בתוכנו, צרוב מההיסטוריה אל החיים שלנו כאן ועכשיו. ממש מעין אירוע שאמור להאיר על מה שאנחנו עוברים בימים הכל כך טרופים הללו. למעשה, יהודה ניגש אל יוסף, ואיך אומר לו? אומר לו, אני יותר טוב שתיקח אותי להיות עבד, מאשר שתיקח את בנימין. ישבנה עבדך. ואז בעצם אומר רשי, לכל דבר אני מעולה ממנו, לגבורה ולמלחמה ולשמש. למעשה, כן, יהודה היה גיבור, כן, יהודה היה לוחם, אבל גם לשמש אני יותר טוב מבנימין. כלומר, למעשה הוא אומר, מוישיק, שגם להיות בהכנעה, גם להיות עבד, גם לדעת למזוג כוס תה אל המלך, זה כוחי. יהודה למעשה לא ידע כמובן את הסוף הטוב, את ה-happy end. הוא בעצם היה ברגע של ביטול מוחלט ומסירות נפש, כשהוא בעצם לא עושה את החשבון איך הגיע גביע הכסף. לבנימין. הוא מבין לחלוטין שהשפה היא אחרת. ברגע שאתה מפסיק לשאול את המתמטיקה הרגילה שאנחנו שואלים בספר המדע של החיים, מה גורם למה? כלומר, בעצם עזבנו ופתאום רודפים אחרינו ומוצאים את הגביע. כשמוצאים את הגביע, סימן שמישהו גנב את הגביע. לא. זה בכלל לא השפה. השפה, כמו שאמרנו, כמו שחיילה הסבירה לנו בפעם שעברה, דהר שתה קלאפ, תוריבוינו של עולם. כלומר, בעצם הדפיקה הראשונה, בורא עולם. הבורא עולם קורא לי, בורא עולם רוצה ממני משהו. הוא משתמש הפוך מכל העולם. כל הסדר של החיים זה לעורר אותי אל השם, הפוך. לא שאני מגייס את השם בשביל סדר החיים, אלא אני מגייס את החיים בשביל תכלית החיים, בשביל המהות של החיים. הקדוש ברוך הוא מדבר איתי דרך זה. ואיך זה בא לידי ביטוי בצורה כל כך חזקה? זה בעצם בא לידי ביטוי כשיוסף שולח לאבא שלו עגלות. וכשהוא שולח עגלות, רשי כותב שבעצם המטרה שלו, וכך באמת קורה, שיעקב רואה את העגלות, ותחי רוח יעקב אביהם, כי בעצם הוא מבין את המסר שהפרשה האחרונה שהם למדו מוישיק, היה פרשת עגלה ערופה לפני שהם נפרדו. וכשהוא שולח את העגלות, הוא כאילו רומז על העגלה הערופה. איך הוא רומז פה על העגלה הערופה? מה הוא רומז פה על העגלה הערופה? מה זה פרשת עגלה ערופה, מוישיק? פרשת עגלה ערופה היא בעצם אותו רעיון שדיברנו עכשיו. הפרשה באה ואומרת שאם הולך איש בעיר הזאת, הולך מהעיר והוא מת, החוב המוסרי הוא על ראשי העיר, זקני העיר. כי לא הצלחנו לייצר חינוך בעיר הזאת של אכילה, שתייה, לוויה. כלומר, הראשים לוקחים אחריות בעצם ואומרים, הקונספציה שלנו קרסה. אם מישהו מת בעיר שלי, אני השם. אני לוקח את האחריות, לא הולך לתת ג'סטיפיקציה. כלומר, בעצם עגלה ערופה בא ואומר שיוסף הצדיק למד עם אבא שלו את הפרשה הזאת, והפרשה הזאת בעצם רומזת עכשיו, אבא, אני מבין שכל מה שקרה זה אחריות שלי, והאחים צריכים גם להבין, זה אחריות שלי. ויעקב בא ואומר, כירד אל בני שאולה, כלומר ברגע שזה קורה, אני השם בעצם. כולם לוקחים את האשמה עליהם. למעשה, עגלה ערופה, אם נהפוך את האותיות, זה עגלה פרעו. כלומר בעצם, יוסף הבין שפרעו, בעצם כל האישיות שלו, זה להוביל אותנו עכשיו אמנם למלכות, אבל בהמשך בפרשת בשלח ופרעה הקריב, פרעה מתקרב, חז"ל אומרים פרעה קירב את ישראל לאביהם שבשמיים, הנה עכשיו יש לנו כל כך הרבה איומים מאיראן ומהחותים, וגם מהחמאס, כן, גם מהחמאס איומים קשים מאוד, כל יום נהרגים לנו חיילים. למעשה אנחנו אמורים לעשות את חשבון הנפש הפנימי. נכון, חייבים להבין, אם בא משם ההתקפה, חייבים את הבית הזה להוריד, ויפה שעה אחת קודם. אבל לא רק את הבית הזה להוריד, בתוכי פנימה אשמים אנחנו מוישיק. למעשה אנחנו צריכים לדעת שהעגלה הזאת, העגלה הערופה הזאת, זה הפרשה האחרונה שלמד יוסף עם יעקב מתוך מטרה, כשיעקב רצה ללמד את השיעור הידוע, שכבר דיברתי איתך על זה רבות מוישיק, שכשהוא אומר בפרשה הקודמת, די, תיקחו את בנימין בסבר, סדר, אבל שובו שברו לנו מעט אוכל. למה מעט אוכל? שובו שברו לנו אוכל. ואז הוא אומר, זאת עשו, קחו מזמרת הארץ, ותביאו אל האיש מעט צורי, מעט דבש, נחועות ולות, בוטנים וכולי. למה מעט צורי? צורי. למה מעט דבש? כי למעשה יעקב אבינו כנראה ברוח הקודש שלו טוען שאנחנו עכשיו לא מתמעטים. אנחנו צריכים להיות מעטים, מועטים, מפני מיעוט הבנות, למעט את עצמנו, את האגו שלי, את הנוכחות שלי, את הצדיקות שבי, שרבו שר אומר, מה זה צדוקי? אני צודק. להפסיק להיות צודק. מתי אני מפסיק להיות צודק? שאני מבין שמה שקורה זה לא הוא השם. אני כל הזמן, אתה יודע, מושיק, כמה אני כאוב ומדבר על זה, ואתם לא כל כך, הילדים אוהבים לשמוע את הנאומים שלי, שאני רואה בעצם שאויל, ואנחנו לא מאמינים מספיק בצדקת הדרך, אנחנו לא הולכים חזק מדי, אגרסיבי מדי, ואני מרגיש שחיילים נהרגים. אני כאילו בא בטענות, ובעצם אתם רומזים לי, אבא, אבל הדרך שלך זה לא כל הזמן לראות איפה הבעיות, אלא איפה הבעיות שלנו אצלנו. נכון, קשה לי. אבל זאת הבעיה, אני צריך לראות איפה הבעיה אצלי, איפה רגלתי הלשוני, איפה אני צריך בעצם להשקוט את העץ הפנימי שלי באמונה, בהכנעה. זה מה שבעצם מלמד אותנו, השיעור האחרון, עגלה הרופה, של יעקב אומר, קחו מעט צורי, מעט יצר, תמעטו את עצמכם, מה הכוונה? אם אתם באים לפני יוסף, יהודה, כשתבוא לפני יוסף, תמעט את עצמך. תגיד שאתה יותר טוב ממנו, מבנימין לשמש. אתה מעט, והשני התקפל. אני מרגיש שיש פה מלחמות אגו, בין יוסף לבין יהודה. אבל אם כל אחד ממעט את עצמו בבת אחד, לא יכול יוסף להתאפק. למה לא יכול להתאפק יותר? בגלל שברגע שברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלימו איתו, אני השם. כנראה שלא היה עד הסוף. הדבר הזה, בוא תראה איזה דבר יפה זה מושיק. בוא נתקדם שלב הבא. שלב הבא, אתה יודע שאני כל כך אוהב את האנרגיה שקיימת במילים ובאותיות. אז יש מילים שכבר דיברנו עליהם ונחזור עליהם אולי לקראת סוף הדברים, כמו מילה חלום, שיש בזה חלום ולחם ומלח ומלחמה וחמל ומכילה. זה ממש, אתה מרגיש זאת מילה שהאנרגיות שלה מתהפכות. מילה דומה פה, שממש ממש רוכשת ובוערת, זה המילה רעב. יש רעב בארץ. יש רעב, אבל בכלל רעב זה לא העניין, מוישיק. מה העניין? מה העניין? הרעב הוא העניין? לא, הרעב הוא אמצעי להביא את מה? להביא את האחים פנימה לתוך נפשם הרעבה, להרעיב את הנפש, לייצר מצב של צמא נפשי אל השם. הנה עמים באים לא רעב, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע דברי השם. אז יש רעב כדי לדפל בבערה הפנימית שלי, בער. ואיך מטפלים בזה? כי עבדך ערב את הנער. ואז הוא אומר, כי איך אלה אל אבי והנער איננו איתי פן הרי? ברא אשר ימצא את אבי. תראה איזה יופי זה. יש רעב ויש ערב, ערבות. אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו. כלומר, אני מבין שהרעב הוא בשביל שאני אתחיל להיות ערב אל אחיו. ערבות הדדית. אני ערב אל בנימין. אני עבדך ערב. אז הרעב הביא אל ערב. ואם לא יהיה ערב, יהיה ברה אשר ימצא את אבי. אפילו בעלי החיים והתבואה, איך נקראים פה? בעירנו, מלשון בית עין ריש. אנוכי בר ולא ידע, בהמות הייתי עמך. מה זה בר? בר מלשון בערות, אפס. כלומר, בעצם הרעב מנקה אותי להכיר את הבהמות הייתי עמך. את בעירנו, אנחנו ממש כמו בהמות, כמו הבעירה בלשון בהמה, כמו שאנחנו יודעים. וזה בעצם הסוד הגדול, שמצד אחד, וערב נא השם אלוקינו כן, דברי תורתך בפינו, הערב זה מלשון מתוק, מתוק. אבל המתיקות יוצרת בעצם חיבור. זאת מתיקות, יש מצד אחד ערבות של מתיקות, ויש חלום ומלח, מלח וסוכר. זה שני הדברים שנותנים את הטעם, היפוך אותיות מעט בחיים. מה שקורה פה בעצם, שברגע שיהודה בא והופך את הרעב, יש רעב בארץ, אבל אני מבין שיעקב אומר, והורתם את צוותי ברעה שאולה, ברעה, כלומר, הרעב כבד בארץ, אבל בעצם אתם, הבעיה היא שאנחנו לא רואים את הסיבה הפנימית, אנחנו מתעסקים בשביל, רגע, יש רעב, אז אני אפתור את הבעיה, אז אני יודע איך לפתור את הבעיה, אני אלך לרופא, אני אביא פתרון מדעי, אני אביא פתרון מתמטי, וכך ממש יוסף עושה, הוא מציע לפרעה לבנות בתים וחימש את כל המקום, אבל אותיות חימש לחמש, הם גם אותיות שמח, הם גם אותיות משיח. בעצם למעשה, הסוד הגדול זה להביא שמחה. משיח ישמח. מה זה שמחה, מוישיק? שמחה זה בעצם לדעת שהשם מנהל את העולם, אני כגמול עלי אמו, אז אני נותן את היסוד של השמחה. ואתה רואה כיצד חיילים קדושים וטהורים הולכים מן העולם, ובצבאות שלהם הם כותבים, אמא, אבא, תמשיכו לשמוח. בעצם הם כאילו מבינים, עושים לחיים שלהם איזשהו כוח נצחי, מפחיד, קדוש, שלא נתנסה חלילה. אבא, די, די לרעב הזה, די לכאב הזה, די, די בעצם למלחמה הזאת, השם, תיגל אותנו. אז למעשה, מה שאנחנו מבינים, שכל מה שקורה פה זה מוישיק, זה משחק החיים שלנו הפנימי. רב אושר קורא אותנו לדגל. מה זה הדגל? הדגל למעשה זה שהאחים, הם מכרו את יוסף והיו צודקים. עד כדי כך הם היו צודקים, מוישיק, שהם הביאו את הבורא עולם התברך שיהיה איתם עשירי בדין והבורא בא. אפשר גם בשם השם, אפשר כמו שאמרו כל מיני צדיקים ואדמורים גדולים שעשיו היה, עשיו, הבדל בין עשיו ויעקב, שעשיו היה עם אדמור ושטריימל. הוא היה אותו דבר. אתה יכול בשם השם להגיד כל כך הרבה דברים והכל צודק, וזה לא מה שהשם רוצה בכלל. זה לא מה, אתה צודק. אבל לא בשביל זה הבאתי עכשיו אני מתקדם את המשיח. לא שתהיה צודק, שתהיה לא צודק. מה זה נקרא להיות לא צודק? להיות לא צודק זה להכיר בפגם שלי. האחים, אומר רב אושר, שמענו מחברנו רב שמעון, שלא רוצה שנגיד בעילום שמו. אז הוא אמר לנו, רב אושר אמר, שהאחים בעצם אמרו, כשהם הבינו שהם אשמים, אשמים אנחנו, שראינו את אחינו בצרת נפשו, בהתחננו אלינו. אבל הם לא אמרו אשמים אנחנו במחירה. הגיע לו למות, הגיע למכור אותו, הוא מורד במלכות והוא מכיס והוא גורם קנאה ופירוט במשפחה. אבל הוא היה מסכן, הם צריכים לחמול עליו. רב אושר אומר למעשה שהאחים לא הודו פנימית במעשה המחירה. וגם להודות במעשה המחירה, הם צריכים ללכת לשלב העמוק יותר, שהוא מה? אולי זה בעצם אשמים אנחנו. והאשמים אנחנו, זה במובן העמוק, לא רק שהם אמרו, אבל אשמים אנחנו, אלא אשמים אנחנו בכלל, בכל מה שקורה פה, זה לא רק בהתחננו, אלא כל מה שקורה זה לתפוס את הפגם שלי. איך רב אושר אמר לך אלה? את הבעיה הראשונה, את הבעיה האחרונה, תפתרי את הבעיה שלך, ייפטרו כל הבעיות. זה קשה, זה דרך קשה רב אושר. אבל הדרך הזאת באה ואומרת להפסיק עם השיפוט של הזולת. לטפל בעצמי. ומה שקורה היום, זה היום ונורא מוישיק. היום ונורא מה שקורה היום. אנחנו מכינים את הסכינים מתחת, את חרבות הברזל אנחנו מכינים מתחת לשטיח, למה שנקרא ליום פקודה. כל אחד בעצם רוצה להיות צודק. די. אנחנו צריכים להבין שכל אחד מביא איתו איזשהו בשורה אחרת, שבט אחר, אנחנו שבטים שונים. נכון, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, אנחנו שבטים שונים. וכל השבטים האלה אמורים להסתובב סביב מיטתו של יעקב, ומה הם קראו? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כן, עוד יבוא הרגע שבעזרת השם, הרמטכ"ל בכבודו ועצמו, הוא ייכנס למסגד, והוא יגיד במסגד, במקום המואזין, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. יכול להיות שעכשיו עוד לא בשל הרגע, עוד לא עברנו, אנחנו את התהליך הפנימי, אנחנו קופצים אולי מתוך איזושהי, אולי אמוציות. אבל ככה המסתוריה נכתבת, אמוציה מובילה כמו נחשון בין המנדה ואת המציאות. אז זה מה שאנחנו צריכים. כי אני כל הזמן הובלתי מהלך מוישיק. מהלך שבעצם יוסף חלם חלומות, ואמר שבעצם החלומות הביאו אותו למחיה בפרשת השבוע והיגע שלנו, למחיה שלך אני אלקם, לא אתם. הכל תוכנית אלוקית להמליך אותי. אז הוא רואה את התוכנית, אבל הוא לא רואה את התוכנית בעצם שהתוכנית הייתה, והוא כן ראה את זה, כי הוא ראה שבעצם שנתיים הוא נשאר מחוסר ביטחון, והוא עמד מול פרו ואמר, בלעדי אלוקים יענה את שלום פרו, והוא עמד מול אשל פוטיפר ודמות דיוקנו של אביו, הצליחה לעצור אותו, מה שאף אדם לא יכול לעמוד בניסיונות האלה, מה שאף אדם לא יכול לעמוד בניסיונות מול פרו, ולהגיד לפרו, אני לא יודע כלום, השם יודע הכל, היה זורק אותו. מזה אנחנו בעצם רואים שיוסף למד, אבל הייתה דרישה כנראה יותר גדולה, לפחות מחלק מהפרשנים, רב אושר הולך בכיוון אחר. רב אושר טוען שהאחים, אם יוסף לא היה מתאפק עוד קצת, והיה שובר את האחים עוד שלב, אז כולם היו נאספים בפגישה חברית, יוצאים לשדה, ומדברים ביחד אחד עם השני, ואומרים, מה קורה פה? ואז הם היו אומרים, המחירה הייתה טעות. ולא רק שהייתה טעות המחירה, אלא למה לא התעסקתי בבעיות שלי? למה כשהוא העלה לי את הקנאה, אני ראיתי אותו במקום להבין שבעצם השם שלח אותו כדי שאני אמצא את הטבעים שלי. בכלל זה לא הוא. השם שולח לנו סיבות, שולח לנו כל מיני כלב שחור וכל מיני מקלות שבעצם הם אמורים לייצר לי אהבה שאינה תלויה בדבר. עד כדי כך שרב אושר טוען שאני צריך לאהוב את הסיבה. והאהבה הזאת של בן יוסף לבין האחים לא הייתה. הייתה נחמה. דבר לי בא, לו הסתמנו אחינו, כשהם חוזרים, אני מסיים בזה, כשהם חוזרים מהקבורה של יעקב, הם אמרו ליוסף, אמרו לה, בינם לבין עצמם, לו הסתמנו אחינו עכשיו, אחרי הקבורה, כי באמת רש"י מתאר, שהם היו יושבים ואוכלים איתו קרוב, אבל אחרי שאבא נפטר, יוסף כאילו ריחק אותם. ועוד פעם, זה אפשר להגיד באמת שאולי הוא לא מחל ועכשיו הכאב שלו עולה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל יכול להיות שעכשיו זה ההזדמנות של הריחוק הזה, ראינו את זה אצל רב אושר הרבה פעמים, שדברים של ריחוק זה לא ריחוק, זה עכשיו בוא נתקדם את השלב הפנימי, בוא נעבור את המהלך, ולכן הם אומרים לו הסתמנו אחינו, אז זה רש"י ממש מנסה להסביר מה זה לו, האם לו הסתמנו אחינו הכוונה שמה הסתמנו אחינו? או אפשר להסביר, לו הסתמנו אחינו, הלוואי הסתמנו אחינו. למה הלוואי? שנגמור עכשיו את הסיפור. בעצם אני מפחד שהוא הסתם אותי, אבל בוא נגמור את הסיפור, כלומר, מגיע לו, הוא צודק, בוא נוציא את הדברים, ונעבור את המהלך הפנימית, המורסה הפנימית, ונשלים, ונואב, ואהבה שאינה תלויה בדבר, וזה לא קרה, כי יוסף אמר, לא, לא, אל תדאגו, הוא ניחם אותם, והם גם, ובעצם יוסף בכה עוד פעם, כל הזמן הוא בוכה, הוא בוכה בלי סוף, כי בעצם בתוך, תוך, תוכו, הוא לא מצליח לנקות פנימה, בצורה רגועה, את הנפש שלו, ואחים לא בוכים, כי הם בכלל לא נכנסים למהלך הזה. הם בכלל לא בכו. יוסף בוכה 8 פעמים פה בכל המערכת, אבל הם לא נגעו בנקודה הפנימית, לא שאני בא בביקורת חלילה, אלא הקדוש ברוך הוא הטיל עלינו בדור הגאולה, עכשיו מוישיק, עכשיו, בתקופה הזאת של המלחמה בעזה, להתעסק במחילות שלנו. וזה צער גלגול מחילות של יעקב אבינו. יעקב אבינו שלא רצה להיקבר במצרים, פחד מצער גלגול מחילות, פחד מהמחילות הפנימיות שרב יוחנן אומר, ייתה ולא אחמיני, יבואו ימי המשיח, יבואו ואני לא אראה אותם, לא אחמיני. למה לא אחמיני? כי מי יכול להחזיק מעמד במחילות הפנימיות שלנו? במחילות הפנימיות שלנו אנחנו לא מסוגלים להודות על האמת. אנחנו צריכים את השם שגם את זה הוא יעשה, אני לא יכול לבד. אבא, אני זקוק לך, תן לי את המילים, תן לי את החמלה, תן לי את החלימה, תן לי את המלחמה הנכונה. אבא, תציל אותי בעצם מהמחילות, מצער גלגול המחילות. תראה מה קורה במחילות, כמה שבועים יש לי, כמה חטופים יש בי, כמה שקרים יש בי. לא לפחד מהאמת, מוישיק. אני יודע שאומרים, מה אתה רוצה, צ'יקו, עכשיו? יש מלחמה גדולה, מה אתה רוצה לדבר, לטפל במורסות שלך? כן, כי אני שומע בעצם, אני פותח חדשות, אני שומע מה קורה. אני שומע את המורסה, את הכאב, את הלו הסתמנו אחינו. אני שומע את חוסר המחילות. אני שומע את זה בעצמי, כי כשזה בוער בי, כנראה זה קיים בי. האגו, הגאווה, החוסר מוכנות להודות על האמת. מה צריכים סך הכל? זה קשה וזה קל, ומנחם מלר תמיד לימד אותי שהדבר הכי קשה הזה הוא הכי קל, להודות על האמת שאני לא יכול ולצעוק, אבא, אני לא יכול ואני לא רוצה ולא אשתנה, ואתה תציל אותי, אתה תרקח את ליבי, ואתה תעזור לי לא להוציא מהפה ומהמחשבות את אותו כעס וטענות ותביעות ולחימות, אלא תעשה הלחמה, תעשה חמלה, תעשה אהבה שאינה תלויה בדבר, תעשה מציאות של ויגש אליו יהודה. אז התגוששות מלשון ריב, אבל גם ויגש מלשון אפשרות להתקרב, להתקרב פנימה, גשונה אליי, להתקרב אל מידת האמת שלנו, מבלי להישבר ולפחד מהאש הבוערת בער, בשיפולי הער, אלא שהשם ירחם עלינו, יחמול עלינו, ויביא לנו את הגאולה, בלי איסורים, די עם האיסורים, הצדיקים עברו כבר את כל הדרך, סללו לנו את כל הדרך. אנחנו חייבים רק להודות על האמת, ולדבר בפה, ולבקש רחמים, ולהתאחד יותר, ולהכיל יותר, והשם יגאל אותנו בקרוב, אמן.
אַ טאַבער צו אַ צווייסוי, איי מיר אַ ביט דיר ווי, האָלט יער גוט אַ טראַן, זיי אַלע מוז יאַ פיל דאָ געוואָרן. וואָט אַז נאָר אַ טיר האָט.